תודה. טוב, שלום לכולם. אני בשבועות האחרונים כל יום מקבל כמה טלפונים שמבקשים שיעורים על שמיטה פה ושם וכבר עומס כזה שאני אין לי ברירה, אני צריך להגיד לא לאנשים. אבל לבוא למקום כזה, אז יש כאן חביבות מיוחדת. החבר'ה שבאים, לומדים בזמן החופש, בין הזמנים, אז יישר כוח גדול. אנחנו ננסה ביחד להתעסק מענייני שמיטה. ביקשו ממני לדבר בעיקר על זריעה בחממות ומצע מנותק. נשתדל לדבר על זה, ואם יהיה לנו זמן בסוף, נשמע שאלות באופן כללי בענייני שמיטה. לפני כ-120 שנה, כשהתעוררה שאלת השמיטה מחדש כאן בארץ ישראל, התחילו דיונים גדולים מה עושים עם כל החקלאים והחקלאות בארץ, דברים לא פשוטים. ואז כידוע הרב שמואל מואליבר, הגאון מקוטנה, ועל כולם רב יצחק אלחנן ספקטור, החליטו על היתר המכירה. מאוחר יותר בשנת אפריש עין מצטרף להיתר מרן הרב קוק זצ"ל. אבל גם הרב וגם קודמיו כתבו שהיתר המכירה הוא הוראת שעה, שעת הדחק בינתיים, והרב כותב כל הזמן צריכים לחשוב על פתרונות יותר טובים, יותר מוגרים. ולפני כמה עשרות שנים עלתה אפשרות להשתמש בחממות ומצע מנותק, שאנחנו תכף נדבר על העניין. האפשרות הזאת עלתה ואף התקיימה בפועל בצורה מצומצמת על ידי החזון איש בקיבוץ חפץ חיים, ומאוחר יותר בגוש קטיף, ששם הדברים היו בצורה מאוד נרחבת ומשמעותית, ובעזרת השם אנחנו נדבר על הדברים האלה. היסוד של הדברים מתחיל בירושלמי, אורלה פרק א' הלכה ב'. אומר הירושלמי, רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית חייב באורלה ופטור מן המעשרות. דכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה. ובשביעית צריכה דכתיב ושבתה הארץ שבת להשם. וכתיב שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אילן שנטעו אותו בתוך הבית, אומר הירושלמי, חייב בעולה, אבל הוא פטור מן המעשרות. ולמה פטור מן המעשרות? כיוון שלגבי מעשרות כתוב היוצא השדה. בית הוא לא שדה, ולכן בבית אין חיוב מעשרות. הירושלמי אומר, לגבי שמיטה הדבר מורכב. מצד אחד כתוב שדך לא תזרע, נראה מכאן שבבית אין איסור. מה זה בית? בית הגדיר החזון איש כל מקום שיש מעליו גג. יש כאלה שדרשו גם מחיצות, אבל עיקר העניין זה גג. מצד אחד כתוב שדך לא תזרע. אם כתוב שדך לא תזרע, ניתן להסיק שבית יהיה מותר, כי בית הוא לא שדה. מצד שני כתוב ושבתה הארץ שבת להשם. אם כתוב ושבתה הארץ, משמע שכל הארץ כלולה, גם בית, הכל כלול, כי הארץ כולל גם בית. גם בית היא חלק מארץ ישראל. כך מסתפק הירושלמי, והירושלמי לא מכריע. בעקבות הדברים האלה, אני אומר משהו ואני לא מעריך עכשיו, אבל מרן הרב קוק זצ"ל בשבת הארץ מסביר מאוד יפה כאן את הספק בירושלמי בתוך הדברים, אבל אני לא אכנס לדברים עכשיו. אומר בעל פאת השולחן, מקור ג', אילן שנטעו בתוך הבית, הרי זה ספק אם נוהג בו כל דיני שביעית. ומקור ד', ולכמן ביררתי דרבינו ואחרונים הכריעו דשביעית בזמן הזה דרבנן, ולפי זה הבעיה לכולה. אומר פאת השולחן, רבי ישראל משקלוב מתלמידי הגר"א, מעניין, תמיד אומרים ישראל משקלוב מתלמידי הגר"א, הוא ככה מפורסם תלמידי הגר"א. כמה זמן הוא היה אצל הגר"א? הוא היה אצל הגר"א שנה. שנה אחת, שנה האחרונה של הגר"א. אבל מעניין שמה רב יכול, איזה השפעה רב יכול לעשות בשנה. תלמיד יכול להיות תלמיד של 20 שנה, אבל תלמיד בשנה, באיזה עוצמה מיוחד, יכול לקבל המון. אני רק אומר גם לנו, כמה אפשר לקבל בשנה או בזמן, שנמצאים גם תקופה קצרה. בכל אופן, הוא אומר, כיוון ששביעית בזמן הזה דרבנן. ואומנם התווכחו על הדבר הזה עם שביעית בזמן הזה דרבנן, אבל כך מקובל, כך הכרעת מרן הרב קוק זצ"ל, כך הכרעת החזון איש, שביעית בזמן הזה דרבנן, בגלל ששביעית תלויה ביובל, אין יובל, אין רוב יושביה עליה, ועוד סיבות נוספות, שביעית בזמן הזה דרבנן. כיוון ששביעית בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, וממילא יש להכריע גם כאן את הספק לכולה, לפי זה אומר פאת השולחן, זריעה בבית מותרת. להדגיש שאנחנו מדברים על בית, אנחנו מדברים על גג, אבל זורעים על האדמה עצמה. הזריעה היא בתוך האדמה, אבל יש גג. אז אם יש גג, אומר בעל פאת השולחן, אפשר להלכה להקל. החזון איש לא קיבל את הדברים. אומר החזון איש, סימן כף ב' תחילתו, ועיקר היסוד של פאת השולחן זה להקל בספיקה לדידן אינו מוכרע, דיש לומר כיוון דעיקר הספק בדאורייתא, ואזלינן לחומרה, ממילא גם לדידן אזלינן לחומרה. אומר החזון איש, מקור הספק הוא בדאורייתא, מקור הספק בהבנת הפסוקים. כיוון שכך אתה צריך להכריע את מקור הספק לבדו. קודם כל תשאל, האם התורה אסרה זריעה בבית או לא אסרה? התשובה, התורה אסרה. למה? כי יש לנו ספק, הספק הוא עכשיו בדאורייתא, כי אנחנו מנסים להכריע בהבנת הפסוקים. מקור הספק הוא בדין תורה. כיוון שמקור הספק הוא בדין תורה, ממילא אחראי לחומרה. אז קודם כל אתה מכריע לחומרה, ואז זה אומנם עובר אחרי זה לדרבנן, כי שביעית בזמן זה דרבנן, אבל כל מה שהכרעת בדאורייתא, כל הכללים שנכתבו בדאורייתא, עוברים אחרי זה גם לדרבנן. אז כיוון שבדאורייתא הכרעת שזריעה בבית אסורה, ממילא גם מדרבנן זריעה בבית תהיה אסורה. אלה דברי החזון איש. יש מקום לדון בדבר הזה, לחקור ולבדוק האם באמת זה כלל הכרחי שתמיד יש לבדוק את הספק במקורו, או אין לבדוק. אבל אנחנו נעזוב את זה עכשיו ונקבל את דברי החזון איש, שאין לזרוע בתוך בית. העמוד הבא דן בזריעה בעציץ. אנחנו יודעים, עציץ מופיע בכמה מקומות בש"ס, ויש חלוקה ברורה בש"ס בכמה מקומות, בכמה תחומים, בין עציץ נקוב, עציץ עם חור, לבין עציץ שאינו נקוב. למשל, הגמרא בשבת דף צדיקי אומרת, התולש מעציץ נקוב חייב, ומאינו נקוב פטור. אז יש לנו כלל, עציץ עם חור, עציץ נקוב, שמונח על אדמה, נחשב כאדמה, לכל דבר. בין לכולה בין לחומרה, גם להלכות שבת אם אדם תולש ממנו חייב, גם הלכות אורלה, אם זה נמצא עציץ עם חור, חור גדול לפחות, מעל 2 סנטימטר, נמצא על אדמה, יש לו כבר מניין שנות אורלה, לא צריך לספור אורלה מחדש אחרי זה אם אני לוקח ונוטע אותו באדמה. אז עציץ נקוב נחשב כמחובר. עציץ שאינו נקוב, אומרת הגמרא, מי שתולש בשבת מעציץ שאינו נקוב פטור. מה זה אומר? זה אומר שבעציץ שאינו נקוב יש איסור דרבנן. יש גזרה דרבנן, גזרו עציץ שאינו נקוב, עצו עציץ נקוב, שם האדם יבוא ויתלוש מעציץ עם חור, מעציץ נקוב, גזרו גם בעציץ שאיננו נקוב. כל זה בהלכות שבת. הרמב״ם כתב את הדברים גם בעניין כלאיים. הרמב״ם הלכות כלאיים בפרק א', הזורע שני מיני זרעים כאחד בארץ ישראל לוקה, שנאמר, שדך לא תזרע כלאיים. ואחד הזורע בארץ או בעציץ נקוב, אבל הזורע בעציץ שאינו נקוב מקין אותו מכת מרדות. אומר הרמב״ם גם בעניין כלאיים, בעציץ בלי חור, כלאיים זה רק דרבנן, בעציץ עם חור, כלאיים זה איסור דאורייתא. מה קורה בשמיטה? לא כתוב באף מקום מפורש, במשנה, בגמרא, גם בראשונים כמעט אי אפשר למצוא משהו מפורש, מה דינו של עציץ בשמיטה? ברור שעציץ נקוב, עציץ עם חור, ברור שזה דאורייתא. כי עציץ עם חור נחשב כמחובר לקרקע, זה ברור בהרבה סוגיות. עציץ נקוב הוא כקרקע, זה ברור. שאלה היא מה קורה בעציץ שאיננו נקוב. האם אפשר להגיד, תמיד אם עציץ נקוב, ודאורייתא עציץ שאינו נקוב דרבנן, או לא, אולי אתה לא יכול להשוות את הגזרות של חז"ל זו לזו. מי אמר לך שחז"ל גזרו גם במקרה הזה? הדבר הזה דן בשו"ת מנחת שלמה, הגרשה זו ירבח זצ"ל. אומר הגרשה בסימן מ"א, זריעה בעציץ שאינו נקוב באמת מצינן שגם בכלאיים גזרו איסור באינו נקוב עתו נקוב. מכל מקום נראה שאין לדמות כלל גזרות חכמים זו לזו. אחרי שלא בכל מקום גזרו אינו נקוב עתו נקוב. אומר הגרשה זו ירבח, אל תגיד שבצורה סוחפת תמיד גוזרים גם על עציץ שאינו נקוב. לא תמיד. לפעמים עציץ בלי חור חז"ל יתירו. למשל, עיין באור זרוע, דפסק שהנוטע בעציץ שאינו נקוב פטור מאורלה. אומר הגרשז, יש לנו אור זרוע שאומר מי שזורע בעציץ שאינו נקוב, אין כאן אורלה, אין דין אורלה. לא גזרו על עציץ שאינו נקוב לעניין אורלה. מה הכלל? אומר הגרשז זוהר, דבר מעניין. על כן צריך לומר שדווקא בתרומות ומעשרות וכלאיים, שנוהג בכל השנים גזרו, מה שאין כן אורלה. ואם החינם היא שביעית שהיא רק משבע שנים לשבע שנים, גם כן לא יגזרו. וגם מבעל המאור נשמע דסובר שלא גזרו על אינו נקוב בשביעית. אומר הגרשה זוהר בך, גזרו בהלכות שבת, כי שבת זה כל שבת. גזרו בכליים, כי זה קורה כל הזמן, לכן גזרו גם על הציץ שאינו נקוב. אבל הדבר שקורה רק פעם בכמה שנים, כמו אורלה, שזה נכון שכל שנה זה יכול להיות, אבל העץ רק שלוש שנים ראשונות הוא אורלה, זה לא תמיד אורלה. חז"ל לא גזרו על זה. חז"ל גזרו כנראה על דבר שכיח, על דבר מצוי. לא גזרו על דבר לא מצוי. אומר הגרשה זוהר בך, לפי זה מסתבר שגם בעניין שמיטה חז"ל לא גזרו, כי זה קורה רק פעם בשבע שנים. אז חז"ל לא גזרו בעניין שמיטה. הדבר הזה, הגרשה זוהר בך, אחרי זה מסתפק, כי אומר שמדברי הראשונים מסכת גיטין זין עמוד ב', שפרשו התוספתא דתומנת אלוף השביעי דמאירי דווקא בעציץ שאינו נקוב, משמע שרק התמנה הוא דשארי, אז ראה אסור. הגרשה זוהר בך רוצה להוכיח על פי ראשונים במסכת גיטין זין עמוד ב', שאולי זריעה בעציץ שאינו נקוב בשמיטה כן יהיה איסור דרבנן. הגרשה אז לא מכריע, אבל בכל אופן יש לנו כאן ספק. אמנם יש מקום להתלבט גם בדברי הגרשה, אז הגרשה אז רוצה להקל כי זה קורה פעם בכמה שנים, אבל אולי כשחז"ל הקלו בדברים לא שכיחים, זה בדברים שרוב האנשים לא נתקלים בהם. בדבר שקורה פעם בכמה שנים, אבל הוא קורה אצל כולם, כל יהודי בארץ ישראל פעם בשבע שנים יש לו שמיטה, אולי בדבר כזה חז"ל כן גזרו. אולי להפך, אם זה קורה פעם בשבע שנים צריך עוד יותר לגזור, כי יש חשש לטעויות, וזה לא דבר לא שכיח, זה קורה פעם בכמה שנים. אבל כשזה קורה לכל ישראל, זה קורה, זה לא איזה דברים שרק אנשים משונים פתאום קורה להם, ועל מינטה דלא שכיחה לא גזרו רבנן. יש מקום להסתפק האם לאמץ את הסברה של הגרשה הזו, לא לאמץ. הגרשה הזו בעצמו נשאר בספק. בכל מקרה, כיוון שדינו של העציץ לא נקוב, שלא נקוב לא ברור, אנחנו נוהגים להחמיר, להחמיר מספק, מדרבנן כמובן, אבל לא נוטעים בעציץ גם אם איננו נקוב בשמיטה. וכאן טוען החזון איש דבר מעניין. אומר החזון איש, מקור האחרון בדף, והיכי שהעציץ בבית, אם מצטרפים שני הדברים, זה גם בית, יש גם גג ויש גם עציץ, אם תמציא לומר דזורע בבית דרבנן, יש לומר דבעציץ שאינו נקוב לא גזרו, כיוון דגם בזורע אינו אלא דרבנן. ואחרי שכבר הורה זקן הפאת השולחן להקל בזורע, אף בזורע בבית, המקל בעציץ שאינו נקוב בבית, יש לו במה לסמוך. אומר החזון איש, כיוון שפאת השולחן הקל בבית אפילו על האדמה, לכן להלכה, אם מצטרפים שני דברים, יש גם בית וגם עציץ שאינו נקוב, מי שמקל לזרוע, יש לו על מה לסמוך. מה הרעיון והסברה שעומדת מאחורי העיקרון של החזון איש? לכאורה, הסברה הפשוטה כאן היא שיש כאן מעין ספק ספיקה. ספק אחד, אולי זריעה בבית מותרת, אפילו על האדמה. וגם אם נגיד שזריעה בבית אסורה, ספק שני, אולי זריעה בעציץ מותרת. יש כאן שני ספקות שמצטרפים, כיוון שיש כאן ספק ספיקה, ממילא מקלים בדבר. אבל יכול להיות שאפשר להסביר בדרך אחרת. למה אמר פאת השולחן להחמיר בזריעה בתוך בית? סליחה, למה אמר חזון איש להחמיר נגד פאת השולחן בזריעה בתוך בית? הרי ספק דרבנן להקל. למה הוא אמר להחמיר? כי עיקר הספק מקור הספק בדאורייתא. בואו נחשוב עכשיו מה קורה בעציץ בבית. כשאני מדבר על עציץ שאינו נקוב בבית, עציץ שאינו נקוב, אני דן עכשיו האם בעציץ הזה מותר לזרוע אסור. איפה מקור הספק? ודרבנן, עציץ שאינו נקוב הוא דרבנן. כיוון שהעציץ שאינו נקוב הוא דרבנן, כשהעציץ נמצא בתוך בית, כאן אני דן לגבי העציץ, אני לא דן לגבי זריעה בבית עצמה. עציץ זה גזרה דרבנן. אני דן האם חכמים גזרו במקרה הזה או לא גזרו. כיוון שכך, יש מקום לומר שכאן זה באמת ספק דרבנן. יש מקום לומר שחכמים גזרו רק על הוודאי, לא גזרו על הספק. ולכן, כיוון שכאן הספק הוא על העציץ, והעציץ שאינו נקוב זה ודאי דרבנן, כאן מדובר על ספק דרבנן, וממילא דינו לכולם. כי לגבי העציץ, יש מקום לדון ברמת הספק. אתה צודק שיכול להגיד אפילו העציץ שאינו נקוב זה ספק ולכולם. אבל גם אם לגבי העציץ אתה לא בטוח לגמרי, אבל העציץ שאינו נקוב בבית, המציאות עכשיו של העציץ, ביחד העציץ, במציאות שנמצא בבית, זאת מציאות של ספק גדול, של ספק רציני. וההתייחסות עכשיו היא ביחס להציץ, ולכן אנחנו יכולים להתיר. שמעתי פעם ממורי ורבי הרב ליכטנשטיין להסביר בדרך אחרת, בדרך מהותית יותר, את הצירוף של בית והציץ ביחד. הירושלמי הסתפק לגבי בית. הירושלמי אמר, בית אולי אין בו איסור, בגלל שכתוב שדה. בית זה לא שדה, יש גג מעליו, אם יש גג זה לא שדה. אבל אולי בית הוא ארץ, כי בסופו של דבר זה על האדמה, אדמת ארץ ישראל. כיוון שזה על אדמת ארץ ישראל, מה אכפת לי שיש גג? כיוון שזה על האדמה, הדבר הזה מוגדר כ"ושבתה הארץ שבת להשם", יהיה איסור לזרוע בבית. בואו נראה מה קורה לגבי עציץ. אומר הרב ליכטנשטיין, עציץ שאינו נקוב, הוא לא מחובר לאדמה, הוא מנותק מהקרקע. עציץ כזה הוא בטוח לו ארץ, הוא לא מחובר לארץ, הוא מנותק מהארץ. אבל למרות שהוא לא ארץ, אולי התורה אסרה כל דבר שנמצא בשדה. אנחנו מדברים על עציץ שאינו נקוב בחוץ, בלי גג, הוא נמצא בשדה. אולי התורה אסרה כל דבר שנמצא בשדה בארץ ישראל, גם אם הוא לא מחובר לאדמה. אם יש לי עציץ ובית ביחד, ממה נפשך זה צריך להיות בסדר? בוודאי שהדבר הזה לא נחשב כארץ, שהרי יש כאן עציץ. עציץ מנותק מהארץ, זה ודאי לא ארץ. תגיד, רגע, רגע, אולי זה שדה? זה לא יכול להיות שדה בגלל שיש כאן גג. ואם יש גג זה לא שדה. כלומר, עציץ ובית ביחד, מבחינה מהותית, זה גם לא נחשב לשדה בגלל שזה בבית, וזה גם לא נחשב לארץ בגלל שזה עציץ. ואז מבחינה מהותית, לא שייך כאן איסורי שמיטה, לא של שדה ולא של בית, וממילא הזריעה מותרת. אז אם כך, לסיכום מה שראינו בינתיים, ראינו שלגבי בית יש ספק בירושלמי, פאת השולחן פוסק לכולה, שביט בזמן הזה דרבנן, חזון איש פוסק לחומרה כי מקור הספק בדאורייתא. לגבי הציץ, ראינו שהדבר לא ברור והציץ שאינו נקוב, ולמעשה אנחנו מחמירים מדרבנן. לגבי הציץ לא נקוב ובית ביחד, כששני הדברים מצטרפים, החזון איש נוטה להלכה להקל, והסברנו בשלוש צורות. א', שזה מבוסס על ספק ספיקה, ב', בגלל שמדובר על עציץ שאינו נקוב, אז כאן מקור הספק הוא בדרבנן. ג', עציץ שאינו נקוב פלוס בית, זה לא רק ספק ספיקה, זה לא רק שיש כאן שני ספקות שבמקרה אנחנו אומרים יש פה פחות סיכון, אלא שמבחינה מהותית אין כאן בכלל את איסור התורה לגבי שביעית, ככיוון שמדובר על בית, הרי שלא מדובר על שדך, לא מדובר על שדה, כיוון שמדובר על עציץ, לא מדובר על ושבתה הארץ, עציץ בבית זה לא ארץ, זה לא שדה, וממילא הזריעה בו מותרת. לאור הדברים האלה, חוץ מזה שבבית הפרטי שלנו, הדבר הזה אומר שטיפול בעציצים שיש מתחתם, תחתית, אפשר לטפל כרגיל. וכאן אני רק רוצה להעיר הערה קצרה, אנחנו לא נעריך עכשיו בעציצים בבית, אבל אם כבר דיברנו שיהיה גם פרקטיקה לבית, לכאורה היה מקום להתיר בעציצים, אפילו על הרצפה, למה? הרצפה בעצמה לכאורה זה כמו תחתית, הרי זה לא האדמה, יש מתחת אדמה. כך לכאורה היה מקום להתיר, ויש בזה גם סברה פשוטה לכאורה להתיר. אמנם בשו"ת שבט הלוי הוא כותב שפעם הוא חשב להתיר, והוא התווכח עם החזון איש, והחזון איש אמר לו, אולי זה יונק דרך הבלטות. הוא אמר, איך זה יכול להיות? ילדות הייתה בי, אומר הרב אוזנר. אומר, פעם אחת הלכתי והרמתי עציץ בבית, ופתאום ראיתי שהעציץ נכנס בין הבלטות. ולכן הוא מחמיר, והעציץ שאינו נקוף גם בקומה שנייה, מחמיר לגמרי. אבל הרבה מים עברו בירדן מאז. היום מתחת לבלטות, יש לא רק חול, יש בטון, יש דברים, קשה להניח שבאמת יש יניקה, קומה שנייה, זה רחוק מאוד. אמנם הגרשה הזוהר בה חיילה עוד סברה נוספת להחמיר, לפחות בקומת קרקע. כיוון שהרצפה מחוברת לאדמה, נראה מתשובת הראש, בעניין אורלה, שאולי הרצפה נחשבת כמחוברת לאדמה. כגוף אחד, וממילא אם אתה שם על הרצפה, כאילו אתה שם על האדמה. גם אם זה לא ממש יונק, אבל זה נחשב כמחובר, יש כאן את ריח הקרקע וזה נחשב כמחובר. לכן הגרשה זוהר בה אמר, גם כן להחמיר, לא לשים על הרצפה ממש. מצד הסברה הפשוטה, כמו שאמרתי קודם, לכאורה היה מקום לדון להקל בזה, במיוחד שהעציץ הוא כן מטלטל. מה שדיבר הראש, הוא דיבר כשזורעים על הגג עצמו, על הרצפה, אדם שם אדמה וזורע באדמה שמחוברת ממש. אבל אצלנו יש עציץ שמטלטל, יש כאן הרבה סברות לכולה, אבל לכתחילה בכל אופן טוב לשים תחתית מתחת לצלחת. תחתית העיקר לא של חרס. אמנם יש כאלה שאומרים, יש מחלוקת בין הראשונים, האם גם הנוף, גם העלים שיוצאים החוצה, גם הם צריכים להיות בתוך התחתית. אבל כיוון שזאת מחלוקת, וכיוון שמדובר בסך הכל על גבי רצפות, אני חושב שבזה אפשר להקל, שבקומת קרקע, אם יש תחתית מתחת, גם אם הנוף בחוץ, אפשר לטפל כרגיל. ומה אני אומר גם לטפל, אפשר לשאול מה אנחנו עושים בעציצים. לזרוע, אף אחד לא יזרע בתוך בית. אז זה תשאירו לחקלאים, שזה הפרנסה שלהם. מה אנחנו רוצים בעציצים בבית? משקיעים, להשקעות בכל מקרה מותר, כדי שהצמח לא יתקלקל. רוב האנשים בבית בקושי משקיעים את העציץ במינימום. נזכרים, רואים את העציץ מתקלקל קצת, נזכרים שלא ישחו. אבל גם מישהו מחמיר ומשקיע יותר מזה, השקיה זה דרבנן. בדרך כלל אנשים לא עושים הרבה יותר, אם אדם כותב קצת עלים מקולקלים כאלה, מוריד אותם. גם זה לא דאורייתא, אז יש לנו כמה ספקות בדרבנן, בדבר שהוא, שהוא בעצמו, כמו שאמרתי, בפשטות מותר אפילו בזריעה, אז אכן אפשר להקל בבית בטיפולים הרגילים, ודי בתחתית מתחת לצלחת. אם אדם גר בקומה שנייה או שלישית, אני חושב ששם הוא יכול להקל גם אם זה על הרצפה ממש. אמנם רוב האנשים ממילא שמים תחתית, כדי שהמים לא יזלו להם. אני אומר רוב האנשים, פעם הייתי אומר לכם כל האנשים, אבל אני נמצא הרבה עם החקלאים, כל האנשים בגוש קטיף, מנסה לעזור להם לחזור לעבודה. לפני שנתיים כשראיתי שהמצב כל כך מסובך, מיד אחרי העקירה מגוש קטיף, אנחנו תכף מתקרבים לעקירה, אז ראיתי שהדבר הכי בעייתי הוא שאנשים שעבדו עד היום נמצאים בלי עבודה, 2,100 כאלה, וכיוון שלא ראיתי שמישהו מטפל בצורה רצינית בעניין, התחלתי לבד, ואחרי זה הקמתי את העסוקתיף, שהיום עובדים בו 150 מתנדבים ו10 עובדים, ובצורה מאוד פעילה, ברוך השם, כ-600 מאנשי גוש קטיף החזרנו לעבודה עד היום, גם עשרות עסקים שפתחנו. לפני כמה זמן אני הלכתי לבקר במשתלות עצמונה, נתנו לי מתנה איזה עציץ. אמרתם, קחתי הביתה, אמרתם, איך משקים אותו? אמרו לי, הדבר הכי חשוב, בלי תחתית. אמרתי, בלי תחתית? כל הסלון יהיה מלא מים. אומרים, אתה השתגעת, אתה משקה בתחתית? אמרתם, מה מה לשקות? אתה הורג את הצמח, אתה שם מים, זה נוזל לתחתית, וזה לא נותן לצמח לנשום, כי החור מלמטה. קיצור, עם ישראל נוהג בדרך כלל כן לשים בתחתית. אמרת לו, אז מה אתה עושה שלא יזה לסלון? הוא אומר, תקח כל העציצים, תשים באמבטיה. תשקה באמבטיה, תחכה שעה, ואז תוציא החוצה. ככה משקים עציצים. טוב, הדבר היה נראה לי משונה, אבל אני לא יודע למה, אני מאז עושה את זה. מאז כל הזמן בראש שלי ככה, לא שאני משקיע יותר מדי, אבל לוקח את הציצים כבר עם הצמח שהוא נתן לי, שם שם. טוב, אז באמבטיה זה גם כן היה יותר קל קצת. אבל זה אחרי זה חוזר מתחת לתחתית, זה בסדר. אבל אנשים בדרך כלל יש להם תחתית, אני חושב שבשמיטה אני אחזור לתחתית. אז כשיש תחתית, הדבר הזה בכל מקרה כן הופך להיות בסדר. ובצורה כזאת אפשר לטפל בעציצים כרגיל. טוב, לאור הדברים האלה, אנחנו חוזרים עכשיו לשמיטה. לכאורה יש לנו כאן דבר נפלא. הרי, כמו שאמרנו, מרן הרב קוק זצ"ל אמר לחפש פתרונות יותר מודרים ויותר המחירה. ויש מקום לדון בעוד פתרונות. מרן הרב בעצמו בשנת תפריש עין הציע לעשות אוצר בית דין. אבל אוצר בית דין עוזר רק בפירות או בירקות בחודשיים הראשונים. אוצר בית דין לא עוזר בזריעה. אוצר בית דין עוזר כדי לקטוף, כדי לחלק את היבוא, לפתור בעיות של סחורה, של מדידה. אלה דברים שאוצר בית דין עוזר. אדם לא משלם על הפירות, אלא משלם על העבודה של הפועלים. יש כל מיני פטנטים, ואוצר בית דין זה עוזר בתחומים האלה. בזריעה זה לא עוזר. חממות ומצע מנותק זה פתרון נפלא, כי זה פתרון, יש לנו חממה שזה בית, יש לנו עציצים, מצע מנותק שזה עציץ, בית פלוס עציץ. זריעה בדבר כזה מאפשרת לגדל ירקות מהדרין בשמיטה, זה דבר נפלא. והדבר הזה, כמו שאמרתי, דנו בו בצורה נרחבת בעקבות חקלאי גוש קטיף. נעבור לעמוד 3. המנחת יצחק נשאל בדבר הזה ואומר, לאסור דחממות שני, כיוון שמיועדים לכך ורגילים להקימם בשטחים נרחבים ולזרוע בהם, ואם כך יש להם דין שדה ולא דמיה לבעיית הירושלמי דנותיה בבית. אומר המנחת יצחק בחלק י' שכיוון שרגילים לזרוע היום בחממות, ממילא אין לזה דין בית, כל דין בית היה כי אין רגילות לזרוע בו. כיוון שרגילים לזרוע בחממות, ממילא אין דין בית וצריך לאסור. בשבט הלוי הרב אוזנר דן גם בדבר הזה בחלק ח' בסימן ריש ממבב. אומר שבט הלוי, באתי היום להשיב בני הכבוד על אשר ורוב ענותכם הצעתם לפני עונים בעניין השביעית תבע לנו טובה, אשר קרוב שאי אפשר בשום אופן להשתמש בשדה הערבים מפני סכנת נפש ממש למשגיחים. אנחנו חושבים שיש עוד סיבות לא להשתמש בשדות של ערבים, נדבר על זה אחרי זה. בלי נדר, ואברהם עד לפניכם לקחת הירקות מהחקלאים היהודים אשר בחבל ארץ הנקרא גוש קטיף. תיבנה ותיכונן. אחרי, מי ששומע את ההקלטה, זה התוספת שלי. ועכשיו הוא שכבר עזה היה. אחרי אשר העיר עזה. והם המתכונים לגדל ירקות בתוך חממות ביטנים, בתוך סגורים מלמעלה, ובכל הצדים בשטיחים של פלסטיק קווים. והם מכניסים שם עציצים שאינם נקובים. ובתוך העציצים עלים אפר ודשן וכו'. בקיצור, יש לנו חממות וגידול בתוך עציצים, מצע מנותק, האם מותר או אסור. אומר הרב אוזנר, יוצא להלכה, יש לפנינו צירוף של כמה קולות למעשה, א' זריעה בתוך בית, שביט בזמן זה דרבנן, ג' עציץ שאינו נקוב, ד' הספק של חבל, ארץ אם להתקדש, מה שהצעתם שהמלאכות יעשו די גויים. שבט הלוי נוטה להתיר, אם כי בסוף אומר עוד איזה משפט לסוף התשובה, אבל הוא נוטה להתיר. אבל מיד אחר כך, בתשובה ריש ממזין, אנחנו רואים שהוא כבר מתחיל לסגת מההיתר שלו, קצת נבהל, והוא אומר, זה כמה שקיבלתי מכתבו היקר בעניין קביעות הלכה למעשה בגידולי הציץ שאינו נקוב, וכבודו נרו יאיר, שלחתי גם כמכתב מידידי הגאון רב שלוי מזנן אוירבך, שבו נוטה להקל, וברוך השם שלא לדידי צריכים, וראוי לסמוך עליו לבד. קיצור, אומר הרב אוזנר, תוציא אותי החוצה, יש לכם את הגשר זוירבך, תוציא אותי, אני לא בעסק. קשה לו להתיר, למרות שהוא נטה להתיר מקודם. ובתשובה מאוחרת יותר, בחלק ת' סימן ריש למד זין, אומר השבט הלוי, חוששני אם זה רצון חז"ל לעשות היתר כזה, לזרוע ולקצור מחדש בשביעית בכל ארץ הקודש. הוא אומר, אני לא יודע אם זה מה שחז"ל ביקשו, זה מה שחז"ל רצו. אז יש לנו כאן שתי טענות לגבי חממות ומצע מנותק. א', שכיוון שרגילים לכך, אולי אין כאן היתר. ב', גם אם נגיד שבעיקרון יש יותר, זה לא מה שחז"ל רצו. לא רוח חכמים שכל הארץ התחילו לזרוע על ידי חממות ומצע מנותק. אבל הדברים האלה לא פשוטים. קודם כל, יש לנו כאן לימוד שעיקרו בגזירת הכתוב. אנחנו לא רגילים, בדרך כלל, לתת סברות וטעמים לגזירת הכתוב כשמדובר על הלכה. אנחנו לא רגילים לדרוש טעם עד יקרא. סברות אנחנו אומרים, בסעודה שלישית, פרשת שבוע, כשמגיעים להלכה למעשה, אנחנו נזרים, אנחנו לא תמיד יודעים מה כוונת התורה, מה רצון התורה, התורה אומרת משהו, אנחנו לא מתחילים לתת צברות, לא לכולה ולא לחומרה, לא מתחילים להגיד, להדליק אור בשבת, אש, זה קל, זה קשה, מלאכה, לא, לא יודע, התורה אסרה לעשות מלאכה, גמרנו, אנחנו לא מתחכמים, ובדרך כלל, תם הדקרה נכנס יותר בדברים של פרשת שבוע, למרות שיש מחלוקת תנאים בדבר, וכך בדרך כלל נוהגים להלכה. דבר נוסף, לא ברור האם באמת חממות מצד עצמם הם מועילים לצמח. קודם כל יש חממות כמו חממות לירקות ללא תולעים מגוש כתיף, שהחממות בעצמם לא טובים לצמח. חסה יותר טוב לגדל פתוח. למה עושים את החממות? כדי שלא יבואו מזיקים, תולעים. לכן צריך לשים בפנים וינטלטורים, כל הדברים כדי שבכל אופן יהיה אפשר לגדל בחממות, אבל החממות מצד עצמם אינם טובים לירקות. אנשי מקצוע טוענים ששום חממה לא טובה לבדה לירקות. חממה כשלעצמה זה מזיק. זה חום אדיר. חום של נדמה לי 50 מעלות צלזיוס. זה הורס את הכל. לכן חייבים לשים אותם וינטלטורים תמיד. עם הוינטלטורים עכשיו זה מועיל. אבל החממה כשלעצמה זה עדיין בית שהוא לא מועיל. אתה פותר את זה באמצעים טכניים אחרים. זה יכול להיות שגם אם נגיד שאולי דבר שמועיל לגידול נאסר, חממה עצמה לא מועילה לגידול. אנחנו פותרים את זה על ידי כל מיני אמצעים טכניים שלנו, אבל החממה של עצמה לא מועילה לגידול. בדבר הזה, הגרשה זוהר בך מתייחס לשאלה הזאת, מקור י' ב', זריעה וחממות בשביעית, ואומר אל די הגדול, קלמן כהנה, קיבלתי קרד מכתבו וגמרתי ישר מאמרים וכו'. ואז הוא אומר, אילו היינו פוסקים ששביעית בזמן זה דאורייתא, הייתי חושש קצת. אם רצוי לקבוע לרבים לזרוע לכתחילה וחמות של זמננו, אשר כן הוא ממש דרך הזורים. אך כיוון שלמעשה סומכים על הפוסקים ששביעית בזמן זה רק מדי רבנן, חושבני שנכון מאוד לקבוע את הדבר למעשה. וכמו שכתב קטר, יחד עם צירוף של עצית שאינו נקוב, גם לעניין דלת העבודות וקדושת הפירות. אומר גרשה זוהר בך, כיוון ששביעית בזמן זה דרבנן, למרות שרגילים לזרוע בחממות, נראה לי להציע לכתחילה את הדבר הזה בתור פתרון טוב לזרוע בחממות ולצרף גם עציצים חממות ועציץ שאינו נקוב בשני הדברים האלה ואומר הגרשה אז אפשר להקל אפילו במלאכות דאורייתא אנחנו יודעים שיש ארבע מלאכות דאורייתא זריעה, זמירה, קצירה ובצירה אומר הגרשה אז אפשר להקל גם לגבי מלאכות דאורייתא לעשות בחממות ומצא מנותק הרב אליושיב התייחס גם מול השאלה הזאת והרב אליושיב התלבט בדבר הזה באותיות א' וב' אבל באות ג' שנמצאת לפניכם הגרשה זוהר והחיתיר בארבעה תנאים מותר למכור את העציצים שאינם מקובים ונמצאים בחממה לגוי והזריעה תעשה על ידי גוי ואז מותר ליהודי לעבוד בעציצים אלו מלאכות דרבנן ומלאכת קצירה תעשה על ידי גוי ואין בגידולים אלו קדושת שביעית אין הבדל בין גוש קטיף למקומות אחרים פעם החלק האחרון לא ככה מעניין אותנו, כי הכל היה בגוש כתיף כמעט. צערנו, היום הדברים מאוד משמעותיים במשפט הזה. הרב אליושיב מתיר בארבעה תנאים לזרוע בחממות. א', שיהיו חממות. ב', שיהיו עציצים שאינם נקובים. ג', שהזריעה תעשה על ידי גויים. מלאכות דאורייתא על ידי גויים. ד', שימכרו את העציצים לגוי. כאן אין שאלה שלא תכונם כמו שיש לגבי יותר מחירה, כי לא מוכרים את הקרקע, את האדמה. כאן מוכרים את העציצים. אז יש לנו כאן פטנט ששניים מגדולי הדור, הגרשה זוהר בך זצל ויבדל לחיים טובים וארוכים הרב אליושיב, רואים אותו כפטנט טוב, כפטנט לכתחילה. ולכן הדבר הזה הוא מצוין, יש לנו דרך להסתדר עם ירקות, פפונים, עגבניות, חסות, כל הדברים האלה, בדרך של, של חקלאות יהודית מהודרת לכתחילה. והדבר הזה הוא נפלא, הדבר הזה הוא מצוין. אם אוצר ביילין עוזר לפירות, לא עוזר לירקות, הנה יש כאן משהו שעוזר לירקות. אמנם יש דברים שצריך לגדל באדמה, כמו תפוחי האדמה, בצל, גזר, אבל הדברים האלה אין לנו בעיה איתם, בגלל שאת הדברים האלה אפשר להחזיק באחסנה ארוכה. שנה, שנה וחצי, זה אפשר לקנות מיבול שישית. אז יש לנו כאן עכשיו פתרון להכל. פירות, יש לנו את אוצר ביילין, וירקות, יש לנו מצא מנותק, וירקות מסוימים, יש לנו יבול שישית. הדבר הזה באמת היה בצורה נרחבת בגוש כתיף. לצערנו, הדברים הרוסים היום. חקלאים מנסים לבנות את עצמם מחדש. אנחנו מנסים כל הזמן לעזור להם. יש דברים מדהימים. שמעתי מכמה חקלאים מגוש קטיף שהתקשרו אליהם חודשיים שלושה אחרי הקירה מגוש קטיף, ערבים שעבדו שם בחממות, אותם ערבים, אותם חממות, עבדו 30 שנה שם. התקשרו אליהם, אמרו להם, לא יודעים מה לעשות, לא מצליחים לגדל. שום דבר לא גדל, וקושי מצליחים להוציא משהו קטן. עברו עוד חודשיים, מתקשרים עוד פעם, לא מצליחים, עוד חודשיים, עוד פעם. עד שלפני כמה חודשים, הפועלים הערבים כעסו, התרכזו על כל החממות שם, הם עובדים כבר הרבה זמן, ואין תוצרת, ואין להם מזכורת, פרקו את כל החממות, הרסו את כולם, לא נותר בהם עד אחד. אין יותר חממות שם, אנחנו יודעים, זה גמרא מפורשת, סנהדרין צדיק ז', שמעו על אויביכם, ארץ ישראל לא נותנת את אדמתה כל כך בקלות לפירותיה לגויים. הדבר הזה גם מתחבר קצת עם דברים נוספים שקשורים ליתר המחירה, אבל נעזוב אותם עכשיו. בכל אופן, צריך לדעת שחמות ומצה מנותק זה דבר יקר. אני מנסה לעזור לחקלאים לעשות את זה, אבל זה לא פשוט. לדונם, חמות ומצה מנותק עולה בערך 30 אלף שח לכל דונם. זה לא פשוט, כי אתה צריך לעשות רק מצה מנותק, לא חמות. חמות, אני מדבר שיש חמות כבר. רק מצה מנותק. זה לא מספיק לשים פלסטיק על הרצפה, צריכים לשים פלסטיק. לגדל בעציצים, והעציצים צריכים להיות לא על הרצפה ממש, כי אם תשים על הרצפה, יהיה לך שלוליות על הרצפה, לא תוכל לעבוד, הכל ירקב. אתה צריך לשים אותם על כל מיני מסילות, ולשים את המסילות באלכסון קצת, שהמים יתנקזו ויפלו לאיזה מאגר, ומשם, זה פרוצדורה, זה לא דבר פשוט, וזה פחות או יותר המחיר של מצה מנותק כמו שצריך. אפשר אולי לעשות דברים יותר פשוטים, פחות רציניים. בגוש קטיף היו נדמה לי כמיליון עציצים שבכל עציץ חסה. כלומר, זה פרויקט לעשות מצה מנותק. מצד שני, שמיטה לא צריכה להיות על הכתפיים של 1.6% מהיהודים בארץ שהם חקלאים. כל עם ישראל בארץ, בעולם, צריך להשתתף בשמיטה, גם בארץ, גם בחוץ לארץ. אז גם בחוץ לארץ היה ראוי שאנשים יעזרו ויתמכו בצורה כזאת שיהיה אפשר לעשות חמות במצה מנותק בצורה נרחפת בארץ, שנוכל להפוך את הפתרון הזה לפתרון לאומי לכלל ישראל, ולא רק לאנשים שמעניין אותם תוצרת מהודרת. ודבר שני, גם כשקונים, אם אדם הולך ורואה חמות במצה מנותק קצת יותר יקר, אבל הוא יקנה, כי הוא מבין שיש כאן דבר של חקלאות יהודית מהודרת, והוא ודאי שאף לדבר הזה. יש כאלה שהתבלבלו קצת, הם חושבים שהדבר הכי מהודר זה לקנות מגויים. לקנות מגויים בארץ, לקנות מייבור. יש כאלה מהדרים בכל המקומות, שתסתכלו, כתוב כשר למהדרין בשמיטה, וכתוב יבול נוכרי. יבוא, הכל מחוץ לארץ, אין שום דבר מהארץ, וכך אנשים חושבים שזה מהדרין. אנחנו מבינים שזה לא מהדרין. גיבורי כוח עושי דברות, זה לא אלה שקונים מחוץ לארץ, אלא להפך, אלה שקונים חקלאות יהודית בארץ, אם זה אוצר ביידין, אם זה חמות ומצה מנותק, ואם זה יתר המחירה, בתנאים מסוימים, אני לא נכנס עכשיו ליתר המחירה, אחרת הייתי מפרץ קצת יותר לגבי יתר המחירה, אבל גם זה, אני חושב, ברוב המקרים, עדיף מאשר קנייה של דברים של נוכרים. מפורסמת האיגרת של מרן הרב קוק זצ"ל, שכאן בארץ הוא הצליח להגיע לגבי ענבים, להגיע להסדר מיוחד, יתר מחירה ואיזה משהו שאוצר בית, הצליח לעשות משהו כדי שכולם יקנו את הענבים, גם היישוב הישן, כמובן היישוב החדש, ומישהו הלך ואמר, בוא נעשה יותר מהדרין, ודיבר עם איזה ערבי שם, לקנות ממנו. הרב קוק שומע על זה, והרב קוק כותב דברים מרעידים כשקוראים אותם. אפשר לדמיין את הרב קוק יושב ורועד, איתי תרעד בידי למשמע דברי הנבלה אשר נעשתה. ממש כותב הרב בצורה כזאת, איך יכול להיות, איך אחינו רודפים את עצמם. ואומר הרב, איזו נפילה אמיתית יש כאן של תורה ויראת שמיים. כבר אדם שהולך ולא אכפת לו הולך, ולא אכפת לו שהחקלאים יפלו, שהחקלאות יפול. וגם המציאות הזאת שאנחנו נמצאים היום, אמנם זה לא כמו אותה מציאות של אז, אבל במובנים כלליים, אדם פרטי לפעמים עושה משהו, זה משהו אחר, אבל בכל אופן, אדם חושב במובנים כלליים יותר. הדבר לא פשוט, וברגע שמביאים יבוא בכמויות גדולות, או קונים מערבים בארץ בכמויות משמעותיות, הדבר הזה פוגע בחקלאות ופוגע בחקלאים, ולכן ודאי שזה לא פתרון. יש דברים שצריך גם להיזהר בזה, לא להיות קיצוני בצורה לא נכונה. כי כל השנים, בסופר, יש הרבה דברים שאתה קונה של ערבים. אז יש אנשים שכל השנים קונים של ערבים, בשמיטה הם חושבים שעשו, אז כל דבר הם מבררים. אז אני מסכים שטוב לקנות של יהודים, אבל אם יש, אתה קונה כל השנה מפפונים מערבים, אתה לא צריך בשמיטה בדיוק לעשות הפוך. גם בזה, ברוך השם, המצב קצת משתפר, שעד לפני כמה שנים 90% מהמפפונים בארץ היו מערבים, ועכשיו, אחרי הקירה מגוש כתיף, זה ירד ל-50%. אבל עדיין, אם אדם קונה תמיד, אז זה לא משנה כל כך אם עכשיו הוא קונה גם כן, דווקא השנה הזאת, הוא לא צריך שנות. באופן כללי, גם אם אדם קונה את רוב התוצרת מתוצרת יהודית, אם הוא קונה פעם קצת ככה, קצת ככה, ממשהו מייבוא או מערבים, זה לא נראה לי נורא, אבל בגדול, אדם צריך לשאוף שהתוצרת תהיה תוצרת יהודית, זאת התוצרת המרכזית, כך שבסופו של דבר, אדם גם יכול, אם הוא רואה הרבה עגבניות, הרבה דברים, מצא מנותק, ובוא נראה אין מלפפונים. אז אפשר גם לשנות קצת את הרגלי האכילה. לא נורא שבסלט יהיה הרבה עגבניות וקצת מלפפונים. אפשר להסדר קצת. עם ישראל, לפי המדרשים, היה אוכל בשמיטה חוכים, קוצים כאלה. לא נורא, תאכל קצת יותר מזה, מה יקרה? קצת יותר מזה, קצת פחות. ואז אם אתה קונה הרבה מלפפונים, הרבה עגבניות, הרבה דברים אחרים, אתה צריך שני מלפפונים, תקנה מנוחרי. לא נורא, אם תעשה ככה. למרות שאני חושב שיש גם מקום לקנות מטר המחירה במקרים אלה, וזה גם לא נורא כל כך, כי בסך הכל התוצרת הכללית שתקנה תהיה באותה כמות של תוצרת יהודית כמו כל השנים, בדרך כלל אפילו יותר מזה. אבל זאת צריכה להיות השאיפה מצד אחד לחפש סידורים כמו שמרן הרב קוק זצ"ל כיוון אותנו, להדר יותר ולחשוב כל הזמן כל מיני פתרונות מהודרים ככל הניתן, אבל לדעת שיבוא או לקנות מערבים זה לא פתרון, אלא אם כן זה תמיד קיים, או קונים בצורה מצומצמת, שאז על זה יש מקום לדון. כמו שאמרתי, גם יותר מחירה, ודאי מפירות, זה ודאי שוודאי אפשר לקנות, לפחות כשאין את הדברים היותר מהודרים, יותר מחירה פירות, ודאי אפשר לקנות, כך כותב הגרשה זוירבך, אין שם בעיה של זריעה, או מירקות בחודשים הראשונים, וגם מירקות אחרי זה, אם מדובר על זריעה של גוי, ולא זריעה של יהודי, אם זה נעשה כמו שהרב קוק ביקש, לפי התנאים של הרב קוק, שגויים יעשו מלאכות דאורייתא ויותר מחירה, אני חושב שגם בזה, כשאין פתרונות יותר טובים, אז גם זה קודם ליבול של נוכרי, אלא אם כן אמרתי, קונים בצורה מצומצמת או משהו כזה, שאז זה כבר סיפור אחר. אני רוצה רק לסיים. יש אנשים, וכמו שאמרנו, חמות במצב מנותק זה בלי קדושת שביעית, אוצר בית דין זה עם קדושת שביעית, יותר המחירה מצד הדין זה צריך להיות בלי קדושת שביעית. הרב כותב שלכתחילה טוב להחמיר גם יותר המחירה בקדושת שביעית. יש אנשים שמפחדים מקדושת שביעית. שומעים קדושת שביעית, מפחדים, לא רוצים לקנות. אוצר בית דין בשביתה הקודמת של תנובה הפסיד 10 מיליון. כי אנשים לא רצו לקנות אוצר בית דין, פחדו. אמרו, נכניס אוצר בית דין הביתה, פחדו. אז קודם כל, אוצר בית דין זה לא מסובך כל כך. אדם קונה אוצר בית דין, אז הוא משתדל לאכול עד הסוף. לפי הרמב"ן, על פי מגילת אסתר, אולי יש מצוות עשה באכילה, אולי כל כזית שהוא אוכל יש בו מצווה. יש כאלה שחולקים, אבל יש כאלה שחושבים שיש מצווה בכל כזית, ודאי שיש בזה קדושה. הוא משתדל לגמור עד הסוף. את השאריות, אם נשארו, הוא שם בסקית בפח. יש כאלה שמשאירים את הסקית כמה ימים בבית, ורק אחרי כמה ימים זורקים לפח. אבל זה לא מסובך כל כך. בעיקרון, לבשל, לשחות, לרסק, אפשר לעשות כמו שרגילים כל השנה, בדבר שרגילים, דבר שתמיד רגילים לבשל או לשחות, מותר גם עכשיו לעשות. אז זה לא מסובך כל כך, זה דברים בהחלט אפשריים בבית נורמלי, לא קשה. אבל גם אם זה קצת קשה, אדם זוכה להתעסק בקדושה, זוכה לאכול לא רק פירות של ארץ ישראל, שגם הם יש במעלה אדירה, אלא לזכות לקדושה נפלאה ועצומה. דבר כזה לא שווה קצת מאמץ? אם אדם יתנו לו יעלומים הבית, הוא יגיד, עזבו אותי, אני לא רוצה, מה אני צריך? איפה אני אשמור על זה, מה אני אעשה? לא מסתדר. יעלומים, כלי כסף, אנשים יודעים להסתדר, גם אם זה דבר יקר. לפני כמה חודשים הייתי בארצות הברית לאסוף כספים לגוש כתיף. מצאתי את עצמי יום אחד בניו יורק באמצע היום. רעב. אני לא מכיר את ניו יורק, הייתי אומנם כמה פעמים יעני גוש כתיף שם. לא יודע, לפעמים יצא לי כמה פעמים שראיתי בדיוק מסעדה כשרה, יש אלה שמכירים שהם יודעים מה לעשות. אני לא יודע, אני עומד רעב, חושב מה לעשות. אני רואה סופרמרקט, נכנס לסופר, מסתכל מה לקנות, יש משהו, פתאום אני רואה פירות. פירות יפים כאלה, בדרך כלל ארצות הברית זה נראה יותר יפה, פחות טעים בפנים, אבל זה נראה יפה. אני הולך לפירות, כך ביד, ואז אני חושב, רגע, יש בעיה, תרומות ומעשרות? אין בעיה, נכון? חוץ לארץ. אורלה, ספק אורלה בחוץ לארץ מותר. נטע רווי גם כן. אני לוקח ביד, פתאום אני אומר לעצמי, איזה פירות האלה? אין בהם תרומות ומעשרות, ספק עולם מותר בהם, נטע רבע, איזה פירות האלה? פירות שלא שווים שום דבר. יצא לי כל התיאבון, החזרתי אותם ויצאתי החוצה. עכשיו, זה לא שלא אכלתי בארצות הברית אצל אנשים, זה פירות וירקות, התארחתי אצל אנשים ואכלתי, אבל שם לא חשבתי על זה. כשחשבתי לרגע, הייתה לי כל כך עוגמת נפש מהפירות שלא היה לי חשק כבר לאכול אותם. ואנחנו נמצאים בזכות עצומה עם פירות ארץ ישראל, זוכים עוד מעט לאכול פירות שביעית. אני מחכה לרגע שאני אוכל להחזיק פרי של שביעית, ירק של שביעית ביד, ולאכול ירק של שביעית, להתעלות, להתקדש, להגיע לעוצמה אדירה ומיוחדת, לחזור לטבע הרענן, כמו שמרן הרב קוק זצ"ל כותב בהקדמה, להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר, לטעום מפירות שיש בהם איזה משהו מיוחד, כנראה מהדבר הבראשיתי, משהו של גן עדן, משהו מיוחד. אנחנו זוכים להתעסק בקדושה, דבר נפלא, דבר שכל עם ישראל זוכה, וכל ארץ ישראל, אין לנו דבר כזה. אין לנו דבר כזה. או שיש דברים של קודשים, קורבנות רק בירושלים, או שיש תרומה במקומות אחרים, רק של כהנים. דבר של כלל ישראל, כל ארץ ישראל, דבר נפלא, מדהים. זה יכול להיות שלפעמים קצת קשה, אבל הזכות היא כל כך גדולה, שהיא עולה על כל הקשיים, גם אם יש כאלה. אז בעזרת השם, שנצליח לחוש, להרגיש את אותה קדושה מיוחדת באכילת הפירות, לשמוח בהם, להתעלות, ובעזרת השם להתקרב לקדוש ברוך הוא. ברכת השם עליכם, יישר כוח, כל הלימוד שלכם פה.